תודה רבה לבעלי אכסניה, חודש טוב ומבורך לכולם. בסייעתא דשמיא כהרגלנו בקודש אנחנו ננסה לגעת ברעיון וכמה רעיונות בעזרת השם מתוך הכוח המתפשט ביקום בחודש הזה, חודש חשבן. קראתי לשיעור רושם המבול, כיוון שהוא קשור למציאות של המבול, ותכף נבין לאן הדברים מגיעים. שמתם לב ששמתי לכם בכותרת את הצירוף של החודש, כי כבר עסקנו בזה בשנים קודמות, גם את המזל. אז הצירוף הוא וו ה ה י, מזל הקרב, האות של הקרב זה נון, הכוכב מעדין, האות המיוחסת לו זה דלת, כלומר דלת ונון זה הקרב ומעדין, והחלק מענה בכוח זה נא גיבור דורשי ייחודיך כבבת שמרם. זאת אומרת, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שדרך הגבורה, נא גיבור דורשי ייחודיך, עם ישראל שהם דורשי הייחוד שלך, תשמור אותם כבבת עיניך, כבבת שמרים. זה החלק שמיוחס לחודש הזה, כלומר יש בחודש הזה מנגנון לא פשוט, אבל אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא עזרה. אז כמובן שהשיעור ייגע יותר בפנים המחשבתיים יותר, כיוון שעסקנו ממש בחלק היותר סכמטי בשנים שקדמו, יותר לימודי פרופר, השייך לאותיות, למילים, לצירופים וכו'. בספר יצירה המליך אות נון בריח וחשבן בשנה. החודש הזה, חשבן, מיוחס לחוש הריח. כלומר, חוש הריח צריך להתפתח. צריך לדעת בחודש הזה להשתמש בחוש הריח, ומי שחושו חלש צריך להגביר את החוש הזה. איך מגבירים את חוש הריח? מגבירים את חוש הרוח. זאת אומרת שבהתפקחות האדם גם החושים החיצוניים שלו גדלים. זה אומר שהריח והרוח הולכים יחד. ולכן כדי לפתח את חוש הריח, שהוא דבר מאוד מיוחד במינו, שלא נפגם בחטאו של אדם הראשון, צריך לפתח את הרוח של האדם. אתם יודעים שיש לנו 5 מדרגות בנשמה. הרוח היא המדרגה השנייה, מלמטה למעלה, נפש, רוח. הרוח היא בעצם צד הזכר של האדם, לכן בחודש הזה צריך לפתח יותר את התנועה, ופחות להיות בשעננות. לכן האות הראשונה של הצירוף של החודש היא האות וו, שהיא אות מצד הזכר, ושתי האותיות הנקבות הן באמצע. ואנחנו גם מסיימים באות י' שהיא זכרית. כלומר, מתחילים בזכר, מסיימים בזכר ושתי נקבות באמצע. שזה אומר שזה התגברות כוח הרוח של האדם, הרוחניות של האדם, החלק שנותן רווח לדברים. הזוהר הקדוש בחלק ב' צדיק א' א' מסביר שהאות נון היא בסוד היראה מקודשה בריחו, לדעת שיש בעולם הזה דין ודיין המשפיע טוב לצדיקים ונפרע מן הרשעים. הזוהר מזהיר אותנו, מכניס אותנו למדרגה הבסיסית, אומר לנו אל תחשוב שהעולם הזה אין לו משגיח, אין מי שמנהל את התנועה. יש ויש. יש דין ויש דיין, והכל נמדד במדידה מדויקת, והקדוש ברוך הוא בעצם נותן לכל אחד לפי המעשים שלו. כל זה קשור לאות נון. הזוהר קושר בין האות נון הכפופה, זאת לא האות הישרה הסופית, אלא נון כפופה, לבין האות ה האחרונה בשם י' כו'. כלומר, הזוהר רואה לנכון לחבר בין האות נון הכפופה לבין האות ה. הוא אומר שזה אותו דבר. אלו הן שתי אותיות מיוחדות, וידוע שהאות ה מיוחסת לספירת המלכות. דרך אגב, זה גם מקושר לזוהר שלמדנו בלילה, ביום חמישי. נכון? למדנו על האות נון ועל האות ה. אמרנו ששתי האותיות הללו מתחברות רק במין של עצמן. כלומר, כדי לכתוב נון, אני כותב עוד פעם נון. נון נון. כדי לכתוב ה, אני כותב פעמיים ה. ה, ה. מה שאין דבר כזה בשום אות אחרת. זאת אומרת ששתי האותיות הללו הן מחוברות, יש להן מכנה משותף של מין במינו. אלו הן אותיות שלא יודעות, לא אוהבות להתחבר לדברים אחרים. כן? אז האות וו היא וו החיבור. לכן היא, היסוד שלה היא כזה. זאת אומרת שחכמים אומרים לנו כאן שבעצם הנון והה מקבילות למלכויות. מה זה אומר למלכויות? הנון מקבילה למלכות העליונה שהיא בינה, והה מקבילה לאות המלכות האחרונה שהיא מלכות. מלכות עליונה בינה, מלכות תחתונה מלכות, נון והה. עכשיו, ידוע שהאות הן מיוחסת לספירת המלכות, ובלשון הזוהר עצמו, נון כפופה דה מטרוניטה. ככה הוא קורא לנון הכפופה, הוא קורא לה מטרוניטה. מה זה מטרוניטה? שולטת. זאת שבעצם מנהלת את המציאות התחתונה. מלך במשפט יעמיד ארץ, והוא שם עדני דינה דה מלכותה. כך אומר הזוהר, כלומר האות הזאת מיוחסת למלכות, ממנה יוצאים הדינים, כלומר הגבורות והגבולות והמידות לעולמנו, כי עולמנו חייב מידות, כפי שלמדנו היום, שכשאין מידות חז ושלום, אז אין כלים להכיל את האור, ואז כשאין כלים להכיל את האור, אז במקום שתרד, שירד שפע ותורה, יורד חז ושלום מבול. כי אין בלימה. המבול הוא אנטיתזה של הבלימה. כשאין בלימה, כשאתה לא יודע לבלום בעולמך, אז בא מבול. מה זה לבלום? הקדוש ברוך הוא תולה ארץ על בלימה. כל העולם שלנו תולה, תלוי על בלימה. למה הכוכבים לא בורחים? למה הם נשארים תקועים באיזשהו מצב? יש להם גם תנועה. מאיפה באה התנועה של הכוכבים? מעצם העובדה שהם נמשכים לכוכבים אחרים, ויש איזה מין משיכה מכאן, מכאן, מכל הצדדים, והכוח של המשיכה הזה, זה מה שמסובב, בעצם מכניס את כל הכוכבים לתנועה. והנה, בחודש חשבן התחיל משפט דו המבול. אנחנו ממש עוסקים בפרשתנו, זה התחיל בחודש חשבן. כלומר, חודש חשבן יש בו התכונה של המבול. לפי מה שאמרנו עכשיו, מה צריך לעבוד בחודש הזה? על המידות. כדי שלא יחזור המבול, צריך לתת לכל דבר את המידתיות שלו, את השיעורים שלו. ואם אתה לא יודע לתת שיעורים, זה מה שאתה צריך ללמוד לעשות בחודש הזה. אשר הרבו לחטוא ולא הייתה בהם יראת אלוהים. מה זה יראת אלוהים? חוץ מזה שהם לא יראו את השם, היראה היא בדיוק העניין הזה. מידת היראה בעומק שלה זה אומר לא לתת גבולות. אתה לא יודע לבנות כלים. איך בונים כלים? דרך היראה. היראה בונה כלים. החסד משפיע, זה לא כלי. כדי לבנות כלי צריך יראה. לכן ראשית החוכמה זה יראת השם. אם אין יראה, אין לך כלים, אז אתה לא יכול להביא שם חוכמה. אז כשאנחנו מדברים על יראת השם, אל תחשבו שמדובר בפחד. מדובר בבניין של כלים. אדם ירא השם, מה זה אומר? שהוא יודע לתת גבולות בחיים שלו לכל דבר. זמן לכל דבר, מקום לכל דבר, והנפש הנכונה לפגוש אנשים הנכונים. תמיד בשלוש מדרגות, אתם זוכרים? שלושה מימדים, עולם, שנה ונפש. כל מה שאנחנו מפתחים בעולמנו צריך לנהוג בשלושה אלה. כשאני אומר מידה טובה, זה אומר מידה טובה בזמן, להגיע בזמן, מידה טובה במקום, להיות במקום הנכון, עם האנשים הנכונים. אם אתה לא יודע לכבד את הדברים האלה, אתה אף פעם לא תגיע למצב של בניין אמיתי של כלים. וכשרוצים לתת לך אור, אז האור יגיע בפספוס. משהו לא שלם שם. מבחינתם הגיעו למסקנה, אותו דור, דלת דן, דין ולת דיין. אין דין ואין דיין. כלומר, אנחנו נמצאים בעולם שאין בו לא דין ולא דיין. אנחנו מסתפקים בעולמנו אנו, ומבקשים מהבורא שישאר למעלה. הוא ברא את העולם, הוא כבר עזב את העולם, שישאר בעולמו העליון. אנחנו נמצאים בעולם הזה, אנחנו נסתדר. כמו שכתוב בספר איוב, כן? על הדור הזה, יבלו בטוב ימיהם וברגע שאול יחתו. ויאמרו לאל, סור ממנו, ודעת דרכיך לא חפצנו. כלומר, הם אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מבלים את ימינו ברגע שאול יחתו. זאת אומרת, כל ימינו הולכים מבילוי לבילוי ומבליה לבליה. כלומר, אין לנו דבר קונסטרוקטיבי, אנחנו לא בונים כלום, הכל הולך ובלה. הכל הולך ונעלם, לא נשאר כלום. בסוף הולכים לשאול, ויאמרו לאל, הם אומרים לקדוש ברוך הוא, סור ממנו, כלומר, עזוב אותנו, לך מפה. ודעת דרכיך לא חפצנו, אנחנו לא רוצים דעת ולא רוצים ללכת בדרכים שלך. זה דור המבוא. מה שדאי כי נעבדנו? מי זה בכלל שדאי שנעבוד אותו? ומה נועיל כי נפגע בו? כלומר, אין שום דבר, גם אם נעשה את כל השטויות שאנחנו רוצים לעשות, אף אחד לא יפגע בנו, כי אין דין ואין שום דיין ואין שום דבר. מה זה השם הזה שין דלת יוד? מה שדאי כי נעבדנו? שדאי זה מי שנותן גבולות, שאמר לעולמו די. כלומר, אל תיתן לנו שום גבול, אנחנו מחוץ לגבולות, אנחנו אין לנו בלמים. אין לכם בלמים, תקבלו מבול. וידוע מרבותינו שעד גמר בניינו של בית המקדש הראשון, על ידי שלמה המלך עליו השלום, היה עדיין הרושם של משפט דור המבול בעולם. כלומר, המבול היה הרבה שנים קודם שלמה המלך, נכון? עד התקופה של שלמה המלך, מה היה בחודש חשבן? כל שנה 40 יום ו-40 לילה גשם. עד ששלמה המלך הגיע לעולם. מתקופת המבול, כל שנה, באותם תאריכים, באותו יום התחיל המבול, הסתיים 40 יום של גשם שוטף בעולם. המדרש בתנחומה נ"ח מגלה כי בכל שנה ושנה, בחודש חשבן, מאז תקופת המבול, ירדו 40 ימים רצופים של גשם שוטף על העולם. עד ששלמה המלך סיים בניין בית המקדש, וקראו לחודש חשבן ירח בול בלי מם. כלומר, במקום מה בול, הוא קרא לחודש חשבן ירח בול. מה חסר? מם. כלומר, מאותו רגע המם ימים ייפסקו. אני, שלמה המלך, מבקש מהקדוש ברוך הוא להפסיק 40 יום של גשם מאז שיש בית מקדש. כדי להדגיש שמאותה שעה התבטל הרושם של המבול מן המציאות. שאלה פשוטה, מה הקשר בין בית המקדש לבין הפסקת 40 יום של מבול? תשובה, כשיש שכינה בעולם, אז כבר השגנו את מה שצריך לרדת במשך 40 יום. אני כבר לא צריך שום דבר, זה כבר פה. קיבלנו כבר. בית מקדש זה השראת שכינה. אז אני מוריד מהמבול את האות מהם, שאני כבר לא צריך את זה, זה המשכן, הוא ישנו כבר, ונשאר לי רק ירח בול. מה?
זה הכלי.
זה הכלי, יש לי כבר כלי. בסדר? כלומר, יש בעולם כבר אהבה. תהפכו בול ללוב, וזהו.
למה מה
כי שלמה המלך, מה שכבר נקנה בפעם אחת, זהו. וזה מוכיח עוד דבר, והתשובה, השאלה שלה חשובה מאוד, שכשמשהו הגיע לעולם, גם אם הוא חרב לאחר מכן, הרושם שלו נשאר. ולכן בית המקדש השלישי זה לא סתם איזה בית מקדש, כן, out of the blue. זה המשכיות של מקדש ראשון שעדיין קיימת התנועה שלו, הקוסמית. בצירוף המקדש השני שגם כן, למרות שהוא נחרב, נמשך הכוח שלו בעולם. ושניהם ביחד ובתוספת משהו נוסף, זה המקדש השלישי. הקשר בין סיום הקמת המקדש ובין הפסקת רושם חטא המבול הוא שכיוון שתכלית הבריאה היא שתהיה לו התברך דירה בתחתונים ולגלות השכינה בארץ, ובחטא דור המבול ודור הפלגה הסתלקה השכינה מן העולם, הרי שעל ידי בית המקדש חזרה השכינה, ובאותה שעה בטל הרושם שנשאר מחטא דור המבול. אני כבר לא צריך את זה. כלומר, למה ירד גשם במשך 40 יום מאז שירד המבול לעולם? סימן שעוד לא תיקנתם. מתי התחיל התיקון? בית המקדש הראשון. בית המקדש הוא סוד השראת השכינה בקביעות בעולם הזה, ולכן יעקב קרא למקום בית. ומשם יוצאת היראה לעולם כולו. מה זה בית? קבע. כלומר, יעקב קרא לבית המקדש, למקום של בית המקדש, לפני שבית המקדש קיים. יעקב לא ראה את בית המקדש, אבל הוא קרא למקום הזה בית. לעומת אברהם ויצחק שקראו לו הר ושדה. הר ושדה זה בחוץ, בית זה בפנים, אני כבר בתוך. לכן הרושם נשאר. לא יראת עונש בלבד, כי אם יראה אמיתית של כבוד ושל דאגה מלאבד את קשר האהבה בין הבורא לבין הנבראים. זה מה שבית המקדש מביא לעולם. זה לא סתם בניין שנמצא שם ליד, כן? שרואים אותו מכפר אדומים, או שמריחים את הריח שיוצא משם, אלא זה מקום שמשרה בעולם, יש לו פעולה על העולם, הוא פועל, הוא משדר לעולם יראה. מה זה יראה? אמרנו קודם, כלי. יש כלי שמכיל את הקודש העליון. זה נקרא בית המקדש, בית לקודש. והאות נון היא גם מלשון נפילה. כמו שאמרו, דלא נאמרה נון באשרי, כך אומרת הגמרא בברכות, למה אין נון באשרי יושבי ביתך? שיש בה מפלתן חז ושלום של ישראל. אז כדי לא להדגיש שעם ישראל עלול ליפול, אז נפלה לא תוסיף, קום בתולת ישראל. אז נמנענו מלכתוב את האות נון. אבל לפני רגע אמרנו שהאות נון היא עליונה מאוד. אז למה אתה דווקא נותן לנון את הדגש על הנפילה? למה אתה לא אומר שנון זה נפלאות? אתם מבינים את השאלה? זה פשוט. לקחת מה שרצית, בנית מהאות נון נפילה, אבל זה גם יכול להיות משהו אחר. אמרו שם, אפילו הכי שמחן דוד ברוח הקודש כשנאמר, ודוד המלך מה עשה? הוא אומר, היום זה נפל. מה זה אומר שהאות נון נפלה? מה שאמרנו היום בבוקר, שהשמיים נופלים על הארץ. זה מה שהגויים פוחדים, וזה מה שעם ישראל בא לעשות. כל אומות העולם פוחדות מזה שהשמיים יום אחד יפלו לנו על הראש. אצל הגויים יש ביטוי כזה. הם פוחדים שהשמיים יפלו, בכל שפה. אצלנו זה ההפך. אנחנו מתפללים שיום אחד השמיים יהיו בעולם הזה. אנחנו רק רוצים לחבר. אז כשאין את הבניין הזה, אז הנון שהיא החלק העליון השמימי, הוא נופל כביכול. כמו המשיח. כשהוא לא מצליח, הוא נקרא בר נפלה, נפל. אבל כשהוא מצליח, הוא משיח. לכן עד היום, כאילו הנון הזאת לא הצליחה ממש להתבטא בעולם הזה. כל פעם שהיא ניסתה לרדת, זה נשבר. זה הפך למבול, זה הפך לחטא העגל, זה הפך לכל מיני דברים. אבל דוד המלך בא ושמח את האות נון ואומר, סומך אדוני לכל הנופלים. זאת אומרת, אני כאן, מי זה דוד? המלכות. אני כאן כדי שלא תהיינה יותר נפילות. אני הדוגמה של המלך האופטימלי בעם ישראל. יום אחד יהיה מלך כמוני, יקראו לו משיח בן דוד, והוא זה שינהל את החברה האנושית לפי הערכים העליונים האלה. וכתיב, סוכת דוד הנופלת. יש לו גם סוכה לאותו דוד, והיא תמיד נופלת. מסכן. מה זה סוכת דוד הנופלת? דמיינו לעצמכם שדוד בונה סוכה, וכל שנייה היא נופלת. כלומר, היא במהלך המשכי של נפילה. למה היא צריכה ליפול כל הזמן? יש בעיה עם זה. כי סוכה היא דירת ארעי, לכן גם בעת שנראית כנופלת, היא נסמכת ואינה נופלת. אז זה נקרא סומך השם לכל הנופלים. כלומר, דוד המלך יודע שהסוכה היא דירת ארעי, ומה הוא עושה לסוכה הזאת? עושה שהרעיות הזאת תהיה בשביל להתגדל, בשביל להשתכלל, בשביל להתפתח. ברגע שהנון הזאת, שהסוכה הזאת נופלת, זה אומר שהסוכה שהייתה לי לפני 10 דקות, נפלה. זה מכריח אותי לבנות סוכה יותר גדולה, יותר חזקה, יותר בנויה. אז אני כל הזמן בסוכת דוד הנופלת, אבל היא גם קמה, נופל וקמה. פירוש, מידת מלכותו התברך בעולם נמשכת תמיד, ולכן גם הנפילות הן לצורך עליות, כמו שנאמר, שבע יפול צדיק וקם. אנשים שנופלים לפעמים מתייאשים בגלל שהם נופלים. אסור, למה? אפילו סוכת דוד, שזה מלכות ישראל, היא נקראת נופלת בהווה, כל הזמן היא נופלת, ואף פעם לא נמאס לה. דוד כתב, סומך אדוני לכל הנופלים. כלומר, הקדוש ברוך הוא סומך לכל הנפילות. כל פעם שנפלתי, קמתי. כלומר, הלימוד הראשון בנפילה זה לקום. מי שלא קם כשהוא נופל, הוא בעצם מתייאש, הוא נחשב. לכן הנפילות הן חלק מהבניין. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד כאן. שכל בניין המלכות של עם ישראל נבנית דרך נפילות. בתורת הקבלה זה נקרא מעבר מאחור לפנים ושוב פעם לאחור במדרגה יותר גבוהה וכו' וכו' וכו'. תמיד יש העלם. מה זה ראש חודש? למה בסוף החודש שעבר היה חושך טוטלי? זה אומר שיש כבר מלא דינים בעולם. בראש חודש מתחילה הערה חדשה של החודש שהולך, החודש זה הירח, שהולך ומתמלא. הירח מתמלא עכשיו, נכון? הוא התחיל כבר. את המהלך שלו. לכן אנחנו אומרים תודה. איך אומרים תודה? הלל. אבל בסוף החודש שעבר, כלומר בימים של סוף החודש, היינו במצב של חושך. לכן הדינים שולטים בעולם. אז אותו דבר כאן. אנחנו יודעים שגם כשאתה רואה חושך, זה חושך כדי להתבנות מחדש ממדרגה למדרגה. לכן המלכות כמו הירח, כל פעם זה נופל וכל פעם זה נבנה מחדש. וזה בחינת הווה מתמשך, כן? הווה מתמשך, ככתוב, אקים את סוכת דוד הנופלת. תמיד מישהו מקים אותה, זה הקדוש ברוך הוא. שהנפילה עצמה הופכת לו לסייעתה לעבודת השם יתברך, וממנו הוא מתחזק שוב לעבוד את השם. כל פעם שהיא נופלת, אני מהנפילה הזאת לומד עוד כמה דברים. ובונה את עצמי מחדש. ומה שהזכיר בספר יצירה שהמליך אות נון בריח, למה החודש הזה קשור לריח? לאות נון, בא ללמד שהיראה, כן, הירא את השם, יש לו חוש ריח מפותח במיוחד. כלומר, זה טסט. מי שיש לו ריח, חוש ריח מפותח, זאת אומרת שהיראה שלו חזקה. מי שלא מריח, שיש לו בעיות של ריח, מה הוא צריך לבדוק? בגוף שלו, בנפש שלו, את היראה. היראה שלו לא עובדת כמו שצריך. אם היראה שלו עובדת כמו שצריך, הוא מתחיל לקבל יראת השם. מה זה יראת השם? אמרתי לכם מקודם, בנייה של כלים. זאת אומרת שמי שאין לו חוש ריח מפותח, הכלים שלו לא בנויים כמו שצריך. הוא לא יודע לבנות כלים. הוא לא יודע להכשיר את המקום כדי להכיל את אור השם. לכן הוא גם לא מפחד מלאבד את האהבה, כי הוא גם לא מקבל אותה כמו שצריך. על דרך מה שנאמר במלך המשיח, לכן המשיח, איזה חוש מפותח אצלו במיוחד? דווקא הריח. והריחו ביראת השם, שהיה מורח ודעין, כלומר, הוא מצליח לשפוט בני אדם לפי הריח. מלך המשיח לא הולך לקבל אנשים ולהגיד להם, טוב, שנייה, אני מתכוון לראות מה הולך אצלך, אני רואה, כן, אין דבר כזה. פשוט לוקח לו את היד, מריח, ומספר לו את החיים שלו לפי הריח של הגוף שלו. זה המשיח, ככה הוא יהיה. כלומר, מה זה עובר? עובר משלב של ראש לשלב של רגש. כלומר, מלך המשיח מפתח חושים מאוד חזקים בעולם הזה, ובמיוחד את חוש הריח. והנה, לכל חודש ישנה תכונה מיוחדת, המתאימה למהותו, ועניין מיוחד לעסוק בו. בגלל זה אנחנו לומדים בראשי חודשים, כדי לנסות לראות, לדלות את האנרגיה הספציפית של החודש הזה במיוחד. בסדר? העסק המתאים לחודש חשבן הוא להתחזק ולקום מן הנפילות שלנו. ולהכניס עצמנו לקדושה באמצעות יראת השם. אני חוזר לפי מה שאמרתי עד עכשיו, כל הנפילות שלנו, כמו סוכת דוד הנופלת, זאת אומרת שהמידות לא מספיק טובות. וכל הזמן אני צריך להתחדש. ולדאוג שאני בונה את עצמי מחדש. נפלתי, אני קם. זה נקרא יראת השם. זאת המגמה שבונה לי את הכלים. המגמה העמוקה שיש לחזק בעולם בחודש חשבן, היא היעד הגדול העומד מאחורי כל המשברים הפרטיים העומדים בפני האדם. כלומר, איך אתה יכול להתרומם מכל משבר? כשאתה מעלה קצת את המשבר שלך ואתה חושב על המגמה הכללית, לאן העולם מתקדם. אם אתה רק בבעיה הספציפית של עצמך, בתוך הבוץ של עצמך ויש לך בעיות ולמי אין, אתה לא מסוגל לראות לאן הקדוש ברוך הוא מכוון את כל התנועה. כשאתה מתרומם מהכאב הפרטי שלך ואתה אומר, רגע, איפה אני נמצא בעולמי בגדול הזה? איפה המגמה הכללית של הקדוש ברוך הוא בגודל הזה? אז אתה מצליח בעצם לעבור מעל הבעיות הספציפיות הפרטיות שלך. זה לא שאתה לא שם לב אליהם, אבל אתה מתרומם מהם, ואתה יודע שיש מגמה כללית בכל הדבר הזה. ואז אתה קל לך יותר לטפל בבעיה הפרטית. היעד המרכזי הוא, כלומר, כשאני גדל, כשאני יוצא מהבעיות הספציפיות, הפרטיות שלי, מה זה היעד הגדול שאני צריך לפגוש? להחזיר השכינה לעולם הזה. זאת הדאגה שלנו. כל מה שאתם לומדים, כל מה שאתם עושים בחיים זה רק לדבר אחד. לא להתחזק מבחינה שאתה חזק יותר ואתה דתי יותר ואתה זה. כל הדברים האלה זה מאוד מאוד פרטי, אינדיבידואלי, ואני אדבק בשם וזה, תפסיקו עם כל זה. הדבר היחיד שאתה צריך לחזק זאת התנועה האלוהית שצריכה לבוא ולהתגלות בעולם. נכון שזה עובר דרך ההתחזקות שלך, אבל אל תישאר שם בלבד. זה חייב לבוא דרך ההתחזקות שלך, אבל תבנה את המערכת הזאת לא בשביל אתה להיות קרוב לשם. לא אכפת לך מהחבר. לא. זו תנועה הרבה יותר רחבה שאני חלק ממנה, אבל היעד המרכזי הגדול זה שהקדוש ברוך הוא יבוא וישכון בעולמנו. הפירוש לדבר הזה שכל הערכים של העולם הזה משתנים. הכל הופך להיות אלוהי. שום דבר כבר לא אנושי. אני כבר לא מחליט לפי ההיגיון שלי על דבר אחד, כי יש לי כבר תורה, יש לי נבואה. אומרים לי שכשאני שותה כוס מים צריך לעשות 1, 2, 3. זה כבר משהו אחר. גם אם בא לי לעשות משהו אחר. זה בא לך, אבל זה לא הרצון העליון. אז איך אני יודע מה הרצון העליון? אני צריך ללמוד את זה. לכן אני צריך לעשות סדר וכלים ומידות ותחומים לכל החיים שלי. ובזה מתקנים את חטאו של דור המבול, המיוחס לחודש חשבן דווקא, שבמקום למלא הארץ דעה את השם, כתוב שם כי מלאה הארץ חמאס. במילים אחרות, היה הכלי של מה בעצם? הם בנו כלי למי? לחמאס. הרי אתה מכיל את מה שאתה בנית. אם אתה בונה כלי לחמאס, מה אתה מקבל? חמאס. אם אתה בונה כלי למלכות, מה אתה מקבל? מלכות. זאת אומרת שמה היה כתוב על הכלי שהם בנו לעצמם במשך כל החיים הדור הזה? חמאס. לא בכדי רוב הגזרות מתחילות בחודש חשבן, חס ושלום, בעולם. כפי שראינו שדווקא בחודש הזה נחלקה מלכות בית דוד. ומן הסתם לא מדובר רק בעונש, אלא שיש פוטנציאל אמיתי גם לתקן בחודש הזה, דווקא, את כל הקשור למלכות השם בעולם. כי הזמן מסוגל לתיקון זה באופן מיוחד. ולכן, כל פעם שאתה לא מתקן בחודש הזה, מה קורה? המלכות מקבלת סתירת לחי חזקה. למה? כי הייתה לך אפשרות לתקן את זה, ולא עשית מספיק. אז חז ושלום, חז ושלום, מה זה אומר, אם אני רוצה לתרגם את זה למילים פשוטות? שבחודש הזה אנחנו חייבים לחזק את המלכות של השם בעולם. אם לא, אז חז ושלום אנחנו נראה עוד פעם איזה מין מישהו, איזה מין מדינה או משהו שעשתה משהו נגד עם ישראל, נגד המדינה, נגד המלכות שלנו. אז אסור לנו להיות שעננים. אני יודע שזה זה, זה האופי של החודש. אתם יודעים, יש לכם אחריות עכשיו, לא הייתם צריכים להגיע לשיעור. עכשיו באתם, אתם יודעים את זה. אתם אחראים על זה שלא יהיה חז ושלום דבר לא טוב ביחס לאומה, ביחס לגילוי המלכות. לכן כשבנה שלמה מלך ישראל את בית המקדש, ביקש רחמים. הוא התפלל. אז הנה, זה מה שאתם יכולים לעשות. אתם יוצאים מהשיעור הזה, אתם מתפללים כל החודש תפילה רצינית על שמירת המלכות בארץ ישראל. זהו. זה כבר דבר גדול. זה מה שעשה שלמה המלך. ביקש רחמים ופסקו הגשמים מן העולם. למה הוא רצה שיפסקו הגשמים? לא כדי שיפסקו הגשמים, רוצים גשם, אבל הוא ידע שאותם גשמים הם רושם של המבול. הוא לא רצה יותר שישאר הרושם הזה בעולם, והוא הצליח. חז"ל מלמדים כי דור המבול היה אמור לקבל תורה. כי אז הייתה כבר נשמתו של משה רבנו עליו השלום נמצאת בכוח בעולם. למדנו את זה כל היום. והרמז בגמרא בחולין, משה מן התורה מניין, בשגם גמטריה משה. 345. וכתיב, והיו ימיו 120 שנה. בול, הימים של משה. ובזוהר הקדוש חלק ג' דעתיד הווה משה לקבל אורייתא בדרה דתופנה. מה זה תופנה? מבול. כלומר, עתיד משה לקבל תורה בדור המבול. אומר הזוהר. לא בדור מתן תורה כמו שראינו שהוא קיבל באמת. מתי הוא היה אמור לקבל את התורה? בדור הזה של המבול. שנפתחו אז, אומר הזוהר, מבועי דחוכמת התאר. כל המבועים, כל הקשרים, כל הצינורות של החוכמה התחתונה. סוד גילוי רזה התורה שבעל פה. זאת אומרת שהיה פוטנציאל אמיתי. הזוהר לא סתם ממציא לנו דברים. הוא אומר לנו שישנם דורות כאלה שיש פוטנציאל גדול. עכשיו, למה זה מרגיע אותי? כי מי שמסתכל מבחוץ רואה דור של רשעים. ואם הזוהר אומר לך, והתורה אומרת לך שהיה פוטנציאל לקבל את התורה באותו דור, זאת אומרת שהרשעות שלהם הייתה כגודל האפשרות להיות כלים. רק שהם לא השתמשו בזה כמו שצריך. אז אל תסתכלו על הדור שלנו ותגידו חז ושלום איזה דור, אין לנו סיכוי בכלל. זה לא נכון. יש ויש. רק שצריך לשנות גישה, לעשות סוויץ' בראש. יש אנשים שיש להם אומץ, הם עוברים מדרגות גדולות מאוד בחיים שלהם, בהחלטה. צריך אומץ. כדי להגיד, אולי טעיתי, אולי לא הייתי במקום הנכון, לא הייתי עם האנשים הנכונים, לא חייתי בחברה הנכונה. לקחתי לעצמי עכשיו פסק זמן. אני רוצה לבנות את עצמי מחדש. אני רוצה לשמוע משהו אחר. וערובות השמיים, אומר הזוהר, הן תראה דחוכמת תורה שבכתב. כלומר, הכל נפתח, תורה שבעל פה ותורה שבכתב באותו דור של המבול. שאז היו אמורים לקבל התורה שבכתב, שהייתה כלולה בה גם כל התורה שבעל פה. ממש כפי שמשה רבנו עליו השלום קיבל בזמנו מסיני, כדי איתה משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. מה שקרה אז בתורה שאנחנו מכירים את הסיפור של מתן תורה, היה אמור לקרות הרבה קודם לכן, בדור של נוח. דקאי על תורה שבעל פה. כלומר, פרשת נוח הייתה אמורה להיות פרשת יתרו, של מתן תורה. כי את התורה שבכתב מסר משה לכהנים בני לוי. את התורה שבעל פה הוא מסר לעם ישראל, ליהושע. בזוהר הקדוש חלק ב' וכתיב, ויהי הגשם על הארץ 40 יום. לא כתוב מבול, כתוב גשם, שהורידן ברחמים, כלומר הקדוש ברוך הוא הוריד את הגשם ברחמים. הסברנו כבר כמה פעמים מה זה רחמים, זמן. כלומר, במקום להוריד הכל בבת אחת, הוא הוריד טיפין טיפין. שאם ישובו, יהיו גשמי ברכה. אם בני האדם יעשו תשובה, אם בני האדם יתחזקו ויבינו מה זה הגשם הזה, אז זה הופך להיות רק גשמי ברכה, זה יישאר ככה. ככה אומר רש"י שם. והגמרא בבבא קמא, אין מים אל התורה, אומרת לנו, מה זה המים האלה שירדו 40 יום? זה כמו התורה שמשה עלה לשמיים במשך 40 יום להביא לנו תורה. ואותם מים התחילו לרדת. אך כיוון שלא שבו וקלקלו באותו דור, נעשו מים זדוניים, מים לא טובים, ושתפו את העולם ושינו את צורתו. כמו שכתוב אחרי כן, ויהי המבול 40 יום. כלומר, הגשם פתאום השתנה למילה אחרת, מבול. לא ראינו את המילה הזאת בהתחלה, כתוב רק גשם. איך גשם הפך למבול? פשוט מאוד. יש שלב של טסט 40 יום. אם במשך 40 יום אתה לא משתנה, אתם יודעים ש-40 יום זאת מדרגה חשובה, כל פעם שאתם עושים תיקון בחיים זה 40 יום, כל פעם שאתם נכנסים למקווה, יש במקווה 40 שעה שאתם לא יודעים אפילו, אבל זה סוד, בתוך המקווה עצמו, זה 40, כל פעם שאתם רוצים ללכת ממדרגה למדרגה, אומרים לכם לעשות שינוי של 40 יום, אם אתה מפסיק לאשן 40 יום, יש לך סיכוי להמשיך. המספר הזה הוא לא סתם, זה מספר של התהוות, של עובריות, שאפשר לעבור ממדרגה למדרגה במשך הדבר הזה. כמו כן, לכן 40 יום עשינו תשובה, מאלול, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, בול, 40 יום. זה לא סתם המספר הזה. עוד מעט וננבה נהפכת. נביא, יונה הנביא, כמה זמן לפני הוא בא אצל ננבה? 40 יום. הוא אומר להם, עוד 40 יום. יש לכם 40 יום לתקן. כמו כן במדרש, בשמות רבה, ודעת דרכיך לא חפצנו. אתם זוכרים מי אמר את זה, נכון? דור המבול. לא רוצים ללכת לפי הדעת שלך. שבני דור המבול סרבו לקבל תורה, ולא חפצו ללכת בדרכי השם. על זה כתיב, ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה, רמז לאלף השישי. מתי זה האלף השישי? עכשיו. כלומר, אומר לנו פה המדרש, בשמות רבה, מתי ייפתחו כל מעיינות תהום רבה? באלף השישי, באלף שלנו. שאז ייפתחו תראה דחוכמתה, אומר המדרש, בדור שלנו ייפתחו הדלתות של החוכמה לעלה העליונה מאוד, למעלה, ומבועי דחוכמתה לתתה, וגם המבועים של החוכמה שלמטה. כך אומר הזוהר. במילים אחרות, הדור שלנו, האלף שלנו, כל האלף הזה, ובמיוחד כשאנחנו יותר ויותר קרובים לסוף האלף השישי, אנחנו בפתיחה הזאת. במילים אחרות, מי שמשתווה לזמן הזה, ורואה את האיילה, האיילה זה כמו איילת השחר, הוא רואה שכבר מתחיל השחר לבקוע, הופך את השחור לשחר. זה דבר חשוב מאוד, להפוך את השחור לשחר. רק עם ישראל מסוגל לתת שם כזה לחושך. שחור, הפכת אותו לשחר. זה אומר שאתה מסוגל בעצם להפוך את הדבר השלילי מאוד לדבר של חיובי. אתם יודעים שלכל צדיק יש ישיבה בעולם העליון. כל צדיק בעולם הזה, אמיתי, יש לו ישיבה למעלה. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה, נכון? אנחנו רואים פה ישיבות, אנחנו רואים פה תלמידים, אנחנו רואים מה שקורה פה. אנחנו לא יודעים מה קורה למעלה. אבל מבטיחים לנו חכמים, בפתיחה של הזוהר, שלכל צדיק וצדיק יש ישיבה בעולמות העליונים. ומה עושים באותם ישיבות? לומדים לפי התורה שהרב מלמד כאן בעולם הזה. למי הוא מלמד? לכל הנשמות שלא זכו בעולם הזה ללמוד את התורה הזאת. אז במקום כל הזמן לשלוח את הנשמות לפה, יש ישיבה למעלה, שאותו צדיק מלמד מבחינה נשמתית לאותן נשמות, מבחינה נשמתית, את כל התורה שהנשמות האלה לא השלימו בחייהם. אומר הזוהר, גם למלך המשיח יש ישיבה כזאת. לפני שהוא מתגלה אפילו. אבל אצלו יש תנאים. תנאי קבלה. צריך לקיים שני תנאים כדי להיכנס לישיבה הזאת. כתוב בפתח, מי שרוצה להיכנס לישיבה הזאת צריך לדעת להפוך מר למתוק וחושך לאור. מה זה אומר? זה אומר שבעצם מי נכנס למשיח שם על הישיבה הזאת? רק האנשים האופטימיים. מי שגם בחושך רואה אור, מי שמסוגל לכתוב ספר אורות בזמן של שואה, של גלות, ומי שמסוגל לראות מתוק אפילו במה שמר בחיים שלו. רק אנשים כאלה מסוגלים לחיות בדור של הגאולה. למה זה כל כך קשה? זה אומר לנו דרשני. זה אומר שהדור של הגאולה יהיה חשוך ומר. ורק מי שיודע לחיות את האור בתוך החשוך הזה, ואת המתיקות בתוך המרירות הזאת, הוא יוכל לסעוד בזמן המשיח. אם לא, אנשים יגידו שיבוא, אני לא רוצה להיות פה בכלל. אין לי מה לעשות בעולם בדור כזה מושחת. הכל מר, נמאס לי. וזה מובן. אבל זה לא להיכנס לישיבתו של מלך המשיח. לכן אומר הזוהר, מי ישרוד בתקופה הזאת? רק מי שיהיה קשור לאיילה. מי זאת האיילה? איילת השחר. מה זה איילת השחר? זה מי שעשר דקות לפני שהבוקר מפקיע, הוא יודע שיהיה בוקר. אדם שלא יודע שיהיה בוקר, חצי שעה לפני עלות השחר, הוא בדיכאון הכי גדול, נכון? כבר לילה שלם בחושך, אומרים לו חכה עוד קצת. הנה עכשיו עכשיו. מה קורה באמת באמת בעכשיו עכשיו? מתחיל להיות עוד יותר קר ועוד יותר חשוך. למה? כי בלילה הכוכבים מאירים. אבל לפני עלות השחר, גם הכוכבים האלה קבים. למה הם קבים? כי האור עולה. כשהאור עולה, לא רואים את הכוכבים. עכשיו, מי שנמצא פה בעולם הזה, הוא לא יודע את כל התופעה הזאת. הוא פשוט רואה שהאורות הקטנים שנשארו, גם הם הולכים. כלומר, יש רגע שבו אין כלום. גם הנקודות הקטנות שהיו בשמיים כבר אינם. אז מה הוא אומר לעצמו? זהו, הלך עלינו. בא מישהו ואומר לו, זהירות, עוד מעט עולה השחר. עכשיו, מי יכול להגיד לך דבר כזה? רק מי שיודע שכבר אתמול קרה אותו דבר. אנחנו, יש לנו מגדלור, יש לנו תורה, היא אומרת לנו, היא מבטיחה לנו, שגם כשיחבו הכוכבים ברגע האחרון של הגלות, ואין כבר מי שיעיר, אפילו הכוכבים הגדולים שהיו לנו נעלמים, כן? הרבנים והצדיקים, ואין אף אחד על מי לסמוך כבר. לשום חסידות אין כבר רבי. כולם מתו. מה נשאר בעולם הזה? מה נשאר? דרך מי? מי ללכת? אחרי מי? אין כוכבים כבר. אומרים לך לא. זה רגע לפני עלות השחר. אז אל תתייאש. וזה חודש חשבן. אנחנו עכשיו נכנסים לחורף. בחורף יש איזה מין דיכאון כזה. אז צריך לנצל את הזמן הזה כדי להתכוון. להיות בתוך הקונחייה הזאת ולבנות מחדש את התוכן הפנימי. להבין שיש מחר יפה, זוהר. بسم الله בימי המבול נבקעו כל מעיינות החוכמה לצורך מתן תורה. בשביל זה קורה. עכשיו הזוהר מבטיח לנו מתי זה יקרה שוב? באלף השישי. זאת אומרת שאנחנו עכשיו עומדים לקבל תורה חדשה. איזו תורה כבר אפשר לקבל? כמה פעמים כבר יש מתן תורה? שלוש פעמים בהיסטוריה יש מתן תורה. פעם ראשונה כשיצאנו ממצרים, כי פעם הראשונה פספסנו אותה במבול. אז פעם ראשונה שקיבלנו תורה באמת זה היה בהר סיני, יצאנו ממצרים. מה קיבלנו שם? תורה שבכתב. פעם שנייה קיבלנו תורה בגלות בבל, תורה שבעל פה. ופעם שלישית אנחנו מקבלים בעזרת השם בדור שלנו תורת הסוד. זאת התורה שבאנו לגאול מהעולם. עכשיו אנחנו חוזרים... סליחה? זה משהו אחר. זה מעמד שמשחזר. בתורת הארץ. אבל דה פקטו, כל גלות מושכת ממנה את התורה שהייתה בה. כלומר, איפה הייתה התורה שבכתב? במצרים. יצאתי ממצרים, הבאתי את התורה איתי. איפה הייתה התורה שבעל פה? בבבל. יצאתי מבבל, החזרתי את התלמוד הבבלי. מה יש כבר להחזיר בתורה? תורת הקבלה, תורת הסוד, תורת הזוהר. איפה נמצאה תורת הזוהר? בגלות אדום וישמעאל, שאנחנו עכשיו חוזרים ממנה לארצנו.
אבל היה תורה שלמה בדור של המבול, זה לא היה כל התורה?
אין. זה מדרגות, מדרגות שמגיעות לעולם הזה. כלומר, זה שלבים, שלבים. הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו בבלוק אחד הכל. הוא נותן לנו להסתגל. אז הסתגלנו במשך כבר כמעט 6,000 שנה לכל התורות. עכשיו אנחנו... תורה חדשה מאיתית תצא. מהי התורה החדשה הזאת שהולכת לצאת? זה נקרא תורה של עתיק. תורה עתיקה מאוד, תורה פנימית מאוד, סתומה מאוד, שאנחנו צריכים לפענח אותה. ולכן צריך להכשיר את הכלים שלנו לדבר הזה. אני לא אומר לכם לבנות כלים סתם, כמו שאמרו לכם לבנות כלים לפני 1,000 שנה. לא, הכלים שאתם הולכים לבנות היום, זה לא כלים שהולכים להכיל סתם מים. הם הולכים להכיל סודות. במילים אחרות, אם הכלי שלך לא מתאים לסודות התורה, אתה תתפוצץ כשהסוד יגיע. כמו המבול. זאת אומרת שלא סתם בונים כלים. כשאומרים לך לבנות כלי, אתה בונה אותו לפי מה? לפי האור שאתה אמור לקבל. לפי זה מה בנה נוח? כלי. איך קראו לכלי הזה? טבע. כלומר, נוח ידע לבנות טבע, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, בדיוק את המידות שמתאימות למה? לתורה שהוא רצה לתת באותו דור. שמעת, מי אמר לנו לבנות את הטבע של נוח? עכשיו, תבנה יוניה. זה בוודאי. אז צריך, אמרתי לכם היום בשיעור, צריך להיכנס, להבין מהם הסודות שלפיהם אני בונה טבע חדשה של הדור שלי. אתם מבינים מה אני אומר? זה לא סתם כלים. עכשיו, איפה תלכו לבקש את זה? מי יגיד לכם, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח, הנה המידות. את מי תלכו לבקש? אתם מבינים מה אני אומר פה? הרי אני עכשיו אומר לכם, אני מודיע לכם חגיגית, שעוד מעט יש מתן תורה מספר 3 של סודות. גדול מאוד, שמתחיל לרדת לעולם כבר עכשיו. אם אין לכם את הכלים כדי להכיל את התורה הזאת, ואתם ממשיכים ללמוד כפי שלמדתם תמול שלשום, אתם לא תוכלו לקבל את התורה הזאת. הלבל שלה היא הרבה יותר גבוה ממה שהכרתם עד היום. אתם פשוט תימסו. היה. יפה. מספיק. מספיק. אחד. אחד שיודע לחנך את כולם. זה תפקידו של מלך המשיח. בסדר? מה? בוודאי שהוא היה מלך המשיח של אותו דור. בכל דור יש משיח. בוודאי. אחריו אברהם. אברהם הוא המשיח בדור של נמרוד. אחריו משה. משה הוא המשיח בדור של יציאת מצרים. בכל דור יש משיח. מה זה משיח? מי שקיבל עליו את המשחה של הקודש, כלומר את חוכמת השם, זה נקרא משיח. הרי כל עם ישראל נקרא, אל תיגעו במשיחי, כולכם משיחים. אתם מבינים כמה הראש שלנו התעוות?
אז אם הוא לא הצליח, הוא לא
המחמד. יפה. עד שהוא לא בונה בית המקדש, אז הוא רק בחזקת משיח. אם הוא הצליח, בנה, אז הוא משיח ודאי. כן, ארץ ישראל היא הטבע. היא הטבע, כך אומר הזוהר, יש לה את המידות המתאימות לתורה הזאת. לכן נקראת תורת ארץ ישראל. זאת התורה שאני מדבר עליה, היא לא תורה של חוץ לארץ. אי אפשר ללמוד את התורה הזאת בחוץ לארץ. גם מי שיתאמץ. כל מה שכתב רבי נחמן בחוץ לארץ, הוא בעצמו אמר, אם הייתי כותב את זה בארץ ישראל, הייתי מבטל את הכל. אי אפשר, זה מדרגה אחרת, רבותיי, רק פה. כי זאת תורה שבאה מהארציות. כלומר, אני לוקח רגב אדמה, ובתוך האדמה הזאת יש תורה. זה סוד גדול. זה נקרא תורת החומר. היא בתוך החומר, אבל היא הכי עליונה. תורה דעתיקה סתימה. היום מבחינה מדעית, אני אגיד לכם משהו שאתם תתפלו, תגידו לה, אי אפשר, בלתי אפשרי. אבל זה מודע, מדעית. אפשר לצמצם את כל החומר של העולם ולשים אותו על השפיץ של העץ שלי. כל החומר של העולם שאתם מכירים. אתם מאמינים לזה? מדעית זה מוכח, היום. למה? כי יש יותר אוויר מאשר חומר. אז אני מקבץ, 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 דוחס, 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 אני יכול להעמיד את כל העולם על השפיץ הזה. כלומר, רוב העולם מהו? ריק. הריק הזה, הלובן הזה, זאת התורה החדשה. כמה יש ממנה? כל החומר, אמרתי לכם, זה רק השפיץ הזה, זה כלום. זה הכל אילוזיה. זאת אומרת שאם הייתי באמת מבין ומאמין בזה, הייתי עכשיו יכול לעבור דרך הקיר. כי הכל ריק. למה אתה נתקע בקיר? הרי יש יותר רווח בקיר הזה מאשר חומר. שאל חיידק, קטן מאוד, כמה יש לו בין מולקולה למולקולה? הוא אומר לך, זה כמו מתל אביב לירושלים, אני יכול לעבור באמצע בשקט. הוא יכול לעבור לחצות את הקיר. מה זה אומר? מי שרוצה לעבור דרך החומר, צריך להיות מאוד 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 ענב, מאוד קטן. אם הוא מחשיב את עצמו ליש, הוא יתקע בקיר. אבל אם הוא יותר ויותר בענבה, הוא יותר מרגיש את עצמו קטן, אז הוא יכול לחצות את כל החומר. שום חומר לא יכול להיות מגביל בשבילו. אלא שאחר שחטאו בני הדור, התלבשה ברכה בסמלת המבול והרסה את העולם. זה או זה, או זה. בתשרי נאמר ויהי אור, רמז לאורי בראש השנה, מדרש רבה, אחרי מות. שאז מתחדשת ההערה בדברי תורה לשנה החדשה. וזאת עד שמיני חג עצרת, כמו שכתוב בפרק כמה דתענית, במעלת יום הגשמים שהוא בחינת נביעו דאורייתא. כלומר, יום שעכשיו עזבנו, היום האחרון של החג, שמיני חג עצרת, זה נקרא נביעו דאורייתא, המבוע של כל התורה. ומונים 40 יום משמיני חג עצרת כדי לקבוע את השפעת האור של התורה וההתחדשות בקרבנו. כלומר, מיום שמיני עצרת אני צריך לספור 40 יום. וכל יום מה אני עושה? מקבע בתוכי את התורה שהייתה שמה בחג שמיני חג עצרת בשמחת תורה. הייתה תורה גדולה, נכון? אפילו לא יכולנו ללמוד אותה מרוב שהיא גדולה. אז רק רקדנו, לא ידענו מה זה. אבל יש לך עכשיו 40 יום, מאותו יום, כדי להכניס ולהפוך את זה לקבע. זה מה שעכשיו עושים. אז חכמי הקבלה עובדים במיוחד בימים האלה לעוד יותר תורה ממה שהם רגילים לעשות. וכאמור לאל, כל שנה ושנה, בתקופה זו, היו יורדים גשמים במשך 40 יום רצופים. כלומר, למה ירדו הגשמים האלה? כדי להורות לנו שמי שמיני חג עצרת עד 40 יום לאחר מכן יש ירידה של התורה לעולמנו. נכון שזה הפך להיות מבול, אבל הפוטנציאל הוא אותו פוטנציאל. זה ירידה של מה? של תורה. רק תשנה את הכלים שלך. אז למה שלמה המלך ביטל את הגשמים האלה? כי כבר לא צריך, היה לו בית מקדש. אבל אנחנו צריכים להתפלל שירדו הגשמים האלה. לכן מתי ביקשנו גשם? באותו יום, בשמחת תורה. עכשיו, מה זה הגשם שביקשנו? מתן תורה. ומי שמקבל את הגשם הזה בצורה האמיתית שלו, שהוא משיב את הרוח שאמרתי לכם מקודם, הוא מוריד את הגשם, אז הוא בן אדם אחר. זה לא סתם שירד זה raining today. אתם מבינים מה זה משיב הרוח ומוריד הגשם? זה פשוט להכניס בנו את כל התורה שהייתה מרחפת בחלל בשמיני חג עצרת. כי שמיני זה למעלה מהעולם שלנו, זה שמונה. שאם יזכו, אזי יקבעו דיבי התורה בליבם בהתחדשות במשך אותם ימים, כמו אותם 40 ימים בהם שהה משה רבנו בשמיים כדי לקבל תורה. אז כמה ימים אנחנו כבר אחרי שמיני חג עצרת? שבוע? אז יש לנו עוד כמה זמן, בסדר? לא ליפול לדיכאון. אם הייתי נותן לכם את השיעור הזה, זה יום לפני הסוף, או יום אחרי בכלל, הייתם אומרים, עד שנה הבאה. אבל יש לכם זמן עכשיו. יש לנו זמן עכשיו לעבוד על הדבר הזה, ולהכניס את התורה, ולקבוע אותה. מה זה לקבוע בלשון התורה? לגנוב. לגנוב. קבעת עיתים לתורה זה לגנוב. לגנוב מה? זמן. כי אם אתה לא תגנוב זמן, בחיים שלך אתה לא תלמד. אין זמן לאף אחד. מי שלא קובע זמן, מי שלא גונב את הזמן, לא יהיה לו. רק דבר הזה מותר. אמרתי לכם, כל דבר שאסור בתורה, מותר מצד שני. על זה כתוב, לא, תגנוב. לא, לא תגנוב. את זה אתה חייב לגנוב, תגנוב את הזמן. ואם לא יזכו חלילה, יתחדש רושם המבול בעולם. מה זה רושם המבול היום? הסברתי לכם את זה. שזה יובן טוב, אני לא רוצה שתצאו סתם באוויר. שמישהו חז ושלום, איזה אומה מן האומות, יעשו איזה גזרה על מלכות ישראל, חז ושלום. כלומר, זה מאוד מאוד עכשווי, זה מאוד פוליטי, הייתי אומר. זה לא דברים בשמיים, זה פה. אם חס ושלום יש איזה גזרה של אומות העולם על מדינת ישראל החודש הזה, משמע שלא עבדנו כמו שצריך. אנחנו צריכים לעשות עבודה, זה רצינות רבותיי. זה נפסק הדור של הלימודים כדי ללמוד. זה לימודים מעשיים עכשיו. אנחנו הולכים לראות תוצאות בשטח. וההצלחות של עם ישראל הן ההצלחות שלנו ברצון שלנו ובאמונה שלנו, בוודאות הזאת. תופעה זו נמשכה עד בניין בית המקדש הראשון. היא תימשך אותו דבר אצלנו עד בניין בית המקדש השלישי. אותו דבר. אז זה נאמר כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. זו לשכת הגזית שממנו יוצאת התורה לכל ישראל. סנהדרין פ"ו. יש להבין שדווקא אז התגלתה לשלמה המלך עליו השלום כל החוכמה התחתונה. אני עכשיו מוסיף לכם עוד אינפורמציה. מתי שלמה המלך קיבל את החוכמה שלו? בחודש חשבן. הבנתם? למה?
זה הדף לאומי שלו.
מה הוא עשה שלמה המלך? הוא ביקש חוכמה, נכון? הקדוש ברוך הוא אמר לו, תבחר בין כמה דברים. מה הוא ביקש? חוכמה. מתי הוא ביקש את זה? מתי הוא קיבל את זה? בחודש חשבן. פירושו של דבר, שיש פוטנציאל בחודש הזה, כי החוכמה הזאת זורמת בעולם. צריך פשוט לקלוט אותה. כל החוכמה התחתונה, המכונה בשם מלכות, סודות התורה שבעל פה, ולכן ניצל הזמן המיוחד הזה, המיוחד, כדי לבקש רחמים על ישראל. אז גם אנחנו צריכים לעשות אותו דבר. אם שלמה היה חכם מכל האדם, הוא ידע על מה הוא מדבר. גם אנחנו צריכים להשתלב במהלך הזה. ואכן פסקו הגשמים ולא התחדש המבול, כי אם גילוי תורה, כן, גילוי התורה מחודשים בסוד גשמי ברכה. זה מה שהוא קיבל. וזהו שאמרו חכמי ישראל, מונים למבול כרבי אליעזר ולא כרבי יהושע. כלומר, מונים למבול לפי חודש חשבן. שאף העולם נברא, שהעולם נברא בניסן, לפי רבי אליעזר, מכל מקום זמן השפעת דברי התורה שהם מי המבול, בשעה שזוכים, ואותם מים מופיעים כגשמי ברכה והשפעה מיום נביאו דאורייתא, כלומר מיום שמחת תורה. זה עכשיו, זו התקופה שלנו. ועל זה הזמן הוא בחודש כשיטת רבי, בחשבן כשיטת רבי אליעזר. ומבחינה פנימית, הרי שבתקופה זו דווקא יש לכוון לקבל עליו עול תורה באמת, שעיקר עול זה מיוחס ללימוד תורה שבעל פה, דווקא שיש בה צער גדול ונידות שינה, לא להירדם. כלומר, יש נטייה בחודש הזה להירדם. וצריך להיזהר מאוד. תרתי משמע. להירדם, כלומר, להירדם על זרי הדפנה שיש לנו כבר. כל אחד כבר למד, כל אחד כבר מסודר. אף אחד לא מסודר. אני עכשיו צריך להתחיל מחדש כאילו אני ילד קטן. רוצה לבנות שיעורים חדשים, לחפש בלי השיעורים שהיו לי אתמול ושלשום. לא יודע מה כתבתי שלשום, לא אכפת לי כבר. עד 120 יום אחד יפתחו את זה. אני רוצה להתחדש כל יום מחדש. כי היום אני אחר, והזמן אחר. על כן רוב הגזרות בחודש זה, כדי שיקבלו התורה באמת, ויהיו המים בסוד גשמי ברכה, מנביאו דאורייתא. אז יהי רצון, אנחנו צריכים להתפלל על זה, ולהיות ממש ממש רציניים בדבר הזה. זה לא אומר לעשות פרצוף של תשעה באב. אפשר להיות בשמחה, צריך להיות בשמחה, כי רצינות זו שמחה. אבל להיות ממש ודאים שהקדוש ברוך הוא מצפה. אנחנו שותפים שלו, אין מה לעשות. אתם יודעים, יש